שלום מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט של תזונה מושכלת. שמי שירן אגמי, מנטורית יזמית וחוקרת בתחום התזונה והמנחה של הפודקאסט הזה. במהלך השנים האחרונות אני לומדת, חיה ונושמת את עולם התזונה והבריאות הפיזית והנפשית. אני מזמינה אתכם ואתכן למסע מעורר השראה על מנת שתוכלו לחיות את חייכם בבריאות מיטבית. מטרת הפודקאסט היא כמובן לתת ערך, להנגיש ידע ולאפשר לכם להזין לא רק את גופכם, אלא גם את המוח והנשמה שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים. בפרק של היום נערך את יניב גור אריה, שף וחוקר אוכל עם ניסיון של 25 שנים. יניב מערך מדי חודש ארוחות עונתיות פתוחות בבית הבד ריש לקיש בציפורי. הוא מלמד את הקורס קולינריה בחמישה חושים, שמיועד לכל מי שרוצה להבין לעומק את החוויה הקולינרית כמדע וכאומנות. בנוסף, יניב עוסק בפיתוח מוצרים, מייעץ לחברות בתחום הפוטק ומשמש כשף של חברת שטראוס. הוא מאמין במטבח מקומי ועונתי, בקשר בין האדם למקורות המזון שלו, ובקשר העמוק בין האוכל לבין המוח שלנו. המוטו שלו, אוכל זה פסיכולוג. היי יניב.
היי.
מה העניינים?
טוב, מה
ממש מתרגשת שאתה פה, שומעים?
אני גם מתרגשת.
שומעים ורואים. וואו, האמת שאנחנו מכירים הרבה זמן. ככה, אני אגיד שההודעה הראשונה שלי אליך הייתה איפשהו לפני שנתיים, שלוש, שאני מתעניינת בקורס שלך. איכשהו זה התמסמס ולא הספקתי. כנראה שאני שמתי ללימודים אחרים, אבל אני עוד אגיע.
אז אני רושם את זה, אני בונה על זה.
זה רשום, זה בוואטסאפ, לא נמחק. שחור על גבי ירוק. אז לטובת המאזינים והמאזינות, למרות שכזה עשיתי פתיח, תספר קצת על עצמך.
אוקיי, אני טבח, ככה אני מגדיר את עצמי. זה המקצוע. אני אוהב אוכל, אני מבשל, ואני עושה כל מיני דברים בעולם של האוכל. בעצם כבר 25 שנים אני עושה המון המון פעולות בכל מיני צדדים של העולם של האוכל. אני מאמין שבסופו של דבר המתנה הזאת שקיבלת להכין אוכל טעים היא מתנה בעלת ערך אם אתה מנצל את הכישרון הזה כדי להביא איזשהו טוב לעולם בכל מיני הקשרים, ואני מניח שכל שף בונה לעצמו את האג'נדות שהוא רוצה דרך הכישרון הזה של האוכל לקדם, ואני מאוד מתחבר באמת למקום הזה של איך האוכל משפיע עלינו באופן מלא, על המיינד, על החוויה, על הרגש, על כולה, על כל מי שאנחנו בעצם, על המהות שלנו. ומשם אני מתחיל, משם מתחיל ונגמר המסע שלי באוכל.
איך הוא מתחיל אבל? איך התחברת? איך, מה, בתור ילד אהבת לבשל כזה? או שזה משהו ש...
לא, אני לא אהבתי לבשל בכלל. אולי אמת, עכשיו שאת שואלת, זה כאילו מתחבר לי באמת לתחילת הדרך שלי. לא היה לי שום קשר לבישול, ולא לאוכל, ולא ל... שום דבר כזה, אבל כן היה לי קשר מאוד עמוק לרוחניות, כי אני גדלתי בבית דתי, הייתי גם תלמיד ישיבה, ועסקתי הרבה שנים באמת בלימוד של, גם של פנימיות של יהדות, חסידות, קבלה, המון המון דברים בעולמות האלה, ואיפשהו באזור גיל 19, המסלול חיים שלי קיבל תפנית, הבנתי שבעצם החקר והחיפוש שלי לא יעברו דרך ההלכה והיהודית ובית המדרש והאזורים האלה, אלא דרך נתיבים אחרים בתוך החיים, אבל לא ידעתי איזה. כאילו, טבולה רסה, אתה יוצא לעולם, ואתה כאילו לא יודע מה אתה אמור לעשות, כי כל מה שהכנת את עצמך 20 שנה בעצם הוא לא. והתגייסתי לצבא, ולילה אחד ב... היה לי כן ברור שאני נורא נורא רוצה לעסוק במשהו שהוא יצירתי, ליצור. לא ידעתי בדיוק איך ומה, ולילה אחד הייתי בלבנון, אז עוד צהל ישב בתוך לבנון, מקווה שזה לא יחזור. כן. וישבתי בלבנון, היינו מעט אנשים במוצב, היינו באיזה מוצב מבודד, והיה כאילו עוצר יציאות, לא יכולנו לצאת, לא יכולנו להיכנס, והגששים הבדואים, החדר שלהם היה על ידי, והם הזמינו אותי לשתות איתם קפה. וזאת הייתה נקודת ההתחלה שלי. ישבתי איתם, ראיתי אותם מכינים את הקפה, ראיתי את הטקס. בעיקר תפס אותי הטקס של הריכוז הזה, המהות הזאת שהם כל כולך בתוך הקפה הזה, ואתה מתרכז בו ומוסיף את המים, ומעלה את האש ומוריד את האש, וכל הדבר הזה פתאום היה נראה לי כמו איזה טקס על גבול הדתי. ואמרתי, וואו, אולי אוכל זה יותר ממה שחשבתי, כי מבחינתי אוכל זה היה כאילו...
וואי, זה בדיוק השאלה שעלתה לי, כאילו אמרתי, מתי קרה, או למה קרה, או איך קרה, שכל כך אני אגיד רוב האנשים היום כל כך מנותקים מהטקסיות של זה, מהאוכל, מהחוויה, מכל הדבר הזה שיש סביב אוכל, מכל דבר שמגיע, איזה ניתוק זה משמעותי היום.
אני יכול להבין, כי אוכל בסופו של דבר הוא מגדיר המון דברים אליך. זאת אומרת, יש לאוכל בחיים שלנו כל מיני קומות. אז כאילו הקומה הראשונה זה הקומה של הקיום. זאת אומרת, אתה צריך לסבוע, אתה צריך שיהיה לך אנרגיה, ובסוף אם לא תאכל, אתה תמות, כן? זה צורך קיומי. ואז על הצורך הקיומי הזה מתחילות להיבנות עוד קומות שהן רגשיות, שהן משפחתיות, שהם
זיכרונות, סנטימנטליים.
כן, קהילתיות ואפילו רוחניות, וכל זה בתוך אותו דבר שהוא גם צורך קיומי בסיסי של הקיום שלך. אז זה נראה לי הדבר שהכי ריתק אותי, כי אמרתי, איך דבר אחד שגם אתה חייב אותו כדי לחיות, והוא גם יכול להיות כאילו לגוע הכי בארצי וגם הכי בשמימי. זה הייתה התזה. ומאז 25 שנים אני חוקר אותה. אמא שלי הייתה המורה הראשונה שלי, ואחר כך משם התגלגלתי לכל השנים שאני בעולם הזה של האוכל.
זה כזה משהו שהוא מין ייעוד כזה, מין מסע כזה, נכון? דרך האוכל.
כן, כן, אני חושב שמהדקה הראשונה שהתחלתי כאילו לבשל, זה היה עם אמא שלי אמרה לי, כאילו גם זה לא היה כל כך מקובל אז להיות טבח, זה היה כזה מקצוע למי שלא מצליח למצוא מקצוע אחר, או שהוא לא מספיק מוכשר.
עולה להיות מקצוע כזה, אבל לא אגיד כדי, לא.
אני כאילו מדמיין אותה חושבת, אוקיי, כאילו מילא לא רב, אבל טבח, כאילו, מניעה. אבל אמא שלי מאוד פלורליסטית, והיא אמרה, בוא, כאן עשיתי למטבח, תכיניתי, הדבר הראשון שעשינו, שבישלתי בחיים, זה היה סלטים לשבת עם אמא שלי. מדבוחה, פלפלים כלואים, חצילים, כאלה, תחינה. ואני חושב מהדקה הראשונה החיבור היה לי ברור, כאילו שזה ייעוד, שזה יצירה, שזה משהו שהוא מה שאני מחפש.
מרפא, כן. הייתי אומרת.
כן.
אז בא לי להפציץ כזה את הפרק, ולמרות שיש פה מלא דברים, תכף נגיע אליהם, אבל בכלל, להפציץ בשאלה, למה האוכל כל כך טעים לנו? ומה זה בכלל? בואו רגע נחבר את זה.
למה האוכל זה דבר טעים?
למה?
נכון, זו שאלה כאילו שצריך לשאול, כי בעצם צריכה להיות סיבה לזה, ובעצם אני חושב שכל שאלה שקשורה לאוכל, בסוף את התשובה אליה, וזה הדבר העיקרי שאני מנסה להסביר וללמד את עצמי ואחרים, שכל דבר קשור בסוף למוח שלנו. בסוף האוכל מדבר עם המוח, והסיבה שאוכל טעים לנו היא קשורה למערכת מאוד מאוד בסיסית במוח שלנו, שנקראת מערכת התגמול, וזאת הדרך של המוח שלנו ללמד אותנו מה אנחנו אמורים או לא אמורים לאכול. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני חוזר אחורה לאדם, הרי בסופו של דבר את באה לפה ומקליטה את הפודקאסט הזה, כן? למה את עושה את זה? כי זה נותן לך איזשהו סיפוק, תחושה טובה, משמעות. במוח זה נמדד בדופמין, בסדר? וזה התגמול שאת מקבלת מהדבר הזה. אם לא היית מקבלת את התגמול הזה, לא היית ממשיכה. אז אותו דבר גם באוכל, התגמול באוכל זה הטעים. עכשיו אם נחזור לאדם הקדמון שמשתת ביער, והוא רואה איזה יערת דבש, אז המוח שלו רוצה להגיד לו, תאכל מהדבר הזה, כי זה ייתן לך אנרגיה זמינה. ותאכל גם יחסית הרבה, כי אתה לא יודע, זה לא כמו היום שהסוכר הוא בעודף, אתה לא יודע מתי תפגוש שוב אנרגיה זמינה. אז הוא נותן לו את הטעם הזה, הטעים של המתוק, וככה הוא מבין לאכול את זה. ואם יש בשר וחלבונים או דברים שהוא צריך כדי לבנות את השרירים שלו, אז הוא נותן לו סיגנל אחר של טעים שנקרא אומאמי. זה טעים של חלבונים. ואם יש לו, ואם הגוף שלנו חייב נתרן כדי למצות את התהליכים שלו, החשמליים שקורים בגוף, אז יש לזה טעים של מלוח. אבל אם עודף נתרן פוגע בנו, אז יותר מדי מלוח, כאילו לצרוך כמות מאוד גדולה של מלח, זה לא טעים לנו. כשאת שמה מלח באוכל, והוא מעל הרף, הוא כבר ברף שאת ממש מרגישה את המלח,
לאכול.
פתאום זה לא טעים. אבל אם אין מלח, אז איך את קוראת לאוכל?
דלוח. תפל.
מה זה תפל? תפל זה חסר טעם. זאת אומרת, המלח הוא בכלל מאפשר את החוויה של הטעם בכללותה. אז למה זה? כי אתה חייב את המלח לגוף, אבל אסור לך גם שיהיה לך עודף ממנו, אז המוח יודע לסמן לך את זה. לצערי בסוכר, הוא לא יודע לסמן לנו כל כך על עודף סוכר.
אני אומרת עכשיו, בא לי משהו כזה, בא לי משהו. אני לא אגיד עכשיו, וואו, בא לי לאכול טופו, בא לי, וואו, יש לי חשק לחזה אוף, זה לא יכול לקרות. כאילו, תמיד יש חשק כזה לקרייבים.
קודם כל, כשיכול מאוד להיות קרייב לבשר צלוי כזה, את עוברת ליד מנגל במריחה וזה, לא אצלך, אבל אוקיי, אבל יכול להיות שאצלך, התחושה של החלבונים, היא מקבלת סיפוק באמצעות קטניות, וראיתי שיש לך פשן לקטניות. שזה דבר מדהים, כי הוא בא לחומוס.
זה התזונה העיקרית שלי, אגב, זה לא...
קודם כל, חומוס זה המנה הטבעונית הכי טובה בעולם, ובא לחומוס זה לא משהו שאנשים לא אומרים. אבל סוכר זה קצת יותר מורכב, כי אבולוציונית, המוח שלנו לא התכונן להתמודד עם עודף סוכר. כאילו, סוכר כחומר גלם זמין, זה לא דבר שהיה קיים באבולוציה. זאת אומרת, פה ושם היית רואה איזה פרי, איזה יער הדבש, איזה משהו, אז הוא לא הכין את עצמו לבעיית עודף, אף פעם לא הייתה בהיסטוריה בעיית עודף סוכר, ולכן אנחנו לא מתוכנתים לסלוד מעודף סוכר, אולי עוד מיליון שנה של אבולוציה, אבל
דוקטור עמוד זיו אב,
יש
פה דוקטור עמוד זיו אב על מייקרוביום, והוא אמר את זה, זה כמו לקחת עכשיו מחשב נייד, ולהכניס אותו לתוך מים, להכניס אותו לתוך הים, האם הוא ישרוד? סביר להניח שלא, זה מה שקורה לגוף שלנו, אנחנו לאט לאט ממש, כל הדלקתיות והמחלות שיש היום, המחלות הכרוניות שיש היום בעשור האחרון, זה בעיקר בגלל שאנחנו, הגוף שלנו לא נוצר או לא נברא בשביל לאכול כמויות כאלה של סוכר. כשאנחנו היינו צריכים סוכר, היינו צריכים לרוץ ביער ולחפש איזה פרי.
ובכל זאת אין לנו משהו שימנע את זה באיתנו, למה? כי כל הסיפור של טעים לא טעים זה סיפור של מערכת התגמול. ומערכת הזאת של התגמול היא לא נותנת לנו תגמול שלילי במרכאות על עודף סוכר, כי היא לא תוכנתה להתמודד עם הבעיה הזאת. אבל על עודף מלח היא כן נותנת. או נגיד על מר, היא נותנת לנו איזשהו תגמול שלילי. זאת אומרת, כאילו, כן, לא בא לך זה, אתה לא... סולד מזה.
נכון.
למרות שאנחנו, זה גם דבר מעניין על מר, אבל רק אני אגיד הסלידה ממר זה בגלל שרוב הרעלים בטבע הם מרים, אז כדי שתימנע מזה שמשהו לא טוב יחדור לגוף שלך, אז הסיגנל שלו זה מר, אל תיגע. דבר מאוד מעניין, שהיום אנחנו בהרבה מאוד מקומות משלבים טעמר, הנה אנחנו פה עם האספרסו על השולחן המריר, ושוקולד מריר, וקליפות של הדרים, וכל מיני עלים מרירים, אנחנו יכולים...
אני מתה על מרירות.
ובירה, אנחנו פוגשים טעם מריר בהרבה מקומות. עכשיו, זה שטעם שתוכנן אבולוציונית להיות טעם שהוא כמו תמרור אין כניסה, כאילו, אל תצרוך את זה, כי זה אמור להרעיל אותך, ולמדנו לאהוב אותו ולחבב אותו בתוך האוכל, מלמד אותנו שני דברים מאוד מעניינים. א', זה ממש ניצחון הרוח על החומר. כאילו, אנחנו לא מתוכנתים
לאהוב מה. אני אוהבת שכל איזה משפט אתה מכניס פה את הרוח. תכף נגיע לזה.
כי זה הכל זה רוח. אז בעצם האנושיות, האדם כאילו יצר איזשהו ניצחון בהיבט הזה. את יודעת, בספר הזוהר כתוב שבבית מדרש של המשיח, יש שלט בכניסה, או שבודקים את האנשים בכניסה, לפי היכולת שלהם להפוך מר למתוק. שזה דבר מעניין, שהם לקחו את הדימוי הזה דווקא, כאילו, כדימוי להפוך חושך לאור. לא כאילו לסלק את החושך, לבטל אותו, אלא לדעת לקחת אותו ולהשתמש בו ולהפוך אותו לאור. וזה כאילו הגדולה האנושית. עכשיו, למה זה מרתק? כי בסופו של דבר, תחשבי על עצמך קוראת ספר, כן? והספר הזה הוא כולו טוב. הכל סבבה בו, לא קורה שום דרמה, שום...
אין מתח, מתח אין
שום משבר,
כזה.
שום... זה ספר משעמם, אף אחד לא יקרא אותו, נכון?
הבנתי.
יפה, אבל כשיש לך disruption, כשיש לך דברים שמפריעים לך, שמזיזים לך, שמניעים אותך, שמנערים אותך, זה חלק מהעניין. אז אמר, זה הדרמה בתוך החושתם. אם הוא בא במינון נכון, אז הוא קצת נותן לך את הדיסרפטיביות הזאת, שהוא מנענע אותך ואומר לך, תהיה פה. אבל אם הוא בעודף, אז הוא פשוט ממסך ומבטל את כל הדברים האחרים. אגב, גם חריף זה ככה. חריף אמנם זה לא טעם, אבל הוא בדיוק עושה את זה. אם הוא, זה דקירה של כאב.
נכון.
בדיוק. את לא אוהבת חריף.
אני מתה על חריף.
יפה.
אני גם מתביישת תמיד. אני כזה, תשימו לי חריף בצד.
אבל אנשים שאוהבים חריף, זה לא בגלל שהם לא אוהבים את הכאב. כי הרי מה קורה? אם אתה מגיע לרמה מסוימת של סבילות לחריף, שזה כבר לא חריף לך, אז מה אתה מבקש? לשים יותר. זאת אומרת, זה לא שאני לא מרגיש את הכאב, אני רוצה את הכאב. חריף הרי זה לא טעם, זה רק כאב. זאת אומרת, אנשים שאוהבים את החריף, אוהבים את הכאב.
מכורה לכאב, זאת אני.
עכשיו, הכאב של החריף, זה בדיוק כמו הטעם אמר, זה הדרמה, זה הזעזוע, זה הדיסרפשן, זה האנטי גיבור, זה המקום שבו הקשב שלך כאילו נתפס.
רגע, אתה שם פה כותרת, אנשים שאוהבים חריף, מכורים לכאב?
לא יודעים להגיד מחורים, אבל אוהבים כיף. אבל כולנו אוהבים כיף ברמה כזאת או אחרת. כמו שמעת, אף אחד לא יראה בנטפליקס סדרה שאין בה כיף, שאין בה דרמה, שאין בה משבר. ממה אנחנו צומחים כאילו? ממשברים, מהזדמנויות.
זה נכון.
וזה בדיוק הסיפור של מערכת התגמול. מערכת התגמול, כל הרעיון שלה בחיים, זה לגרום לנו לצמוח, לגדול ולהתפתח. הרבה אנשים כאילו מסתכלים עליה כמערכת של התמכרויות, שהיא קשורה, היא כמובן קשורה גם להתמכרויות, ולפעמים אנשים שלא מגיעים למקום של ההתפתחות והצמיחה, אז הם בעצם נתקעים בכל מיני תגמולים חיוביים ושליליים שתקועים להם בראש מהילדות, ולפי זה הם פועלים. אבל זה לא חייב להיות ככה. זאת אומרת, המערכת התגמול, כל הרעיון שבה זה לייצר כל הזמן חיזוקים חיוביים חדשים, ועל ידי זה ללמוד, לצמוח, לגדול ולהתפתח. לכן זה אחת המערכות הכי מסועפות במוח שלנו, כי נועדה להצמיח אותנו. ובחוש הטעם זה בדיוק אותו דבר, הרי מה אומרים על טעם שכילד את לא אהבת, אבל עכשיו את לאט לאט תוך כדי ההתפתחות הקולינרית שלך מתחילה לאהוב, איך זה נקרא? טעם נרכש. בדיוק, מה זה טעם נרכש? אתה לומד תגמולים חדשים.
זה זורק אותי למקומות שלי, שכל המעבר לטבעונות לפני 5 שנים, טבעונות צמחונות, כי היום אני 99, 95, מדי פעם אני חוטאת, אבל אני אומרת, אתה יודע, לא היה אכפת לי מכלום, רק שלא יגעו לי בקפה עם החלב 3% של תנובה, מה? זה של תנובה? כן, נגיד.
מכולם יש חלב, חלב זה לא מצרך נדיר.
והייתי אומרת, רק עם זה, אימא לרק, איך אני משנה את הדבר הזה? ופעם, פעם, היום אין מצב שאני יכולה לשתות חלב רגיל. זה כאילו, זה הטעם הנרכש שאתה מדבר עליו?
בדיוק, את בעצם שינית את מערכת התגמול שלך, ויצרת לך חיזוקים חיוביים אחרים, לגבי מה שאת אוכלת ולגבי הטעם שלך, דרך הצמיחה והגדילה וההתפתחות האישית שלך. זאת אומרת, העולם הקולינרי הוא בעצם סוג של בבואה והשתקפות של כל התהליכים המנטליים והרגשיים והרוחניים שבן אדם יכול לעבור. הכל יכול להשתקף דרך האוכל.
וואי, אתה מעיף אותי עכשיו.
בגלל זה אני אומר אוכל זה פסיכולוג. זה לא סתם כאילו שיהיה טעים לא טעים. זה כל דבר כזה, יש לו מערכות מסועפות בתוך המוח שקשורות להתפתחות אישית.
אז בעצם זה שעברתי לטבעונות והרגלתי את עצמי, והיום אני אומרת כאילו, איך בא לי טופו, שווארמה טופו, ואיך בא לי זה, דברים שלא הייתי נוגעת בהם בעבר, או לא היו טעימים לי בעבר. והיום יש לי השתוקקות, מה שנקרא קרייבינג אליהם. זה בעצם למעשה מה שעשיתי, חיבטתי את המוח שלי מחדש.
בדיוק ככה. וכתוצאה מזה, את בעצם, זה קרה, זה השתקפות של מה שקרה לך, זה לא רק האוכל עצמו. עכשיו, תחשבי על זה שסתם, נגיד, חיזוק חיובי לילד, שאומרים לו כל הכבוד על משהו, כשהוא הולך לבקום, לא אומרים לו עדיין כל הכבוד על אותו דבר. זאת אומרת, יש גם עניין של טולרנס, יש עניין של התרגלות מסוימת לחיזוקים חיוביים. אז בעצם כשאתה אוכל משהו, ואתה מקבל חיזוק חיובי ממנו, אז אחרי ביס, שניים, שלושה, זה נרגע. עכשיו, תחשבי על עצמך שאת הולכת לארוחת טעימות במסעדה שיש הרבה הרבה מנות, כמו ארוחות שלי.
וואו.
אז בן אדם, הוא יכול לאכול אצלי בארוחה, בעצם כמות יחסית גדולה של אוכל, יותר ממה שהוא אוכל ביום רגיל. כי ביום רגיל, אם אתה בא לארוחת ערב, אני אוכל חביתה סלט לחם, סבתי, נכון? זאת אומרת, הסוף המגיע. אבל אם אני כל הזמן מקבל מנות קטנות, וזה כל פעם מגרה אותי, אז המנגנון הזה של התגמול, החיזוק החיובי, הדופמין, הוא כל פעם שומר אותי באלרט, ואז אני רוצה עוד ביס ועוד ביס, וזה אפילו מתגבר על רעה וסובה, זאת אומרת, אנחנו יותר אוכלים משם, מאשר מרעה וסובה.
זה גאוני, ככה אתה בעצם בונה את המנות, אה? בגלל זה תמיד יש חשק לעוד, ואין כזה סובה.
בגלל זה, בארוחת טעימות, מנה לא צריכה להיות יותר משלושה ביסים. ברגע שהמנה תהיה גדולה מדי, אתה מייצר כבר את הטולרנס, ואז הבן אדם כבר מאבד את זה. אבל אם אני רוצה לאכול פחות, אז כדאי שהאוכל שלי יהיה קצת יותר מונוטוני. ואם אני רוצה לאכול יותר, אז ברגע שאני אגוון ויחדש אותו, יהיה יותר. וכמובן שיש ימים שאנחנו צריכים ככה. ויש ימים שאנחנו צריכים ככה.
אפשר רגע לדבר על הפיל שבחדר? כי זה מסתכל עליי. ספר לי קצת, מה הבאת לי?
אני רק אבל אגיד עוד משפט אחד של התלמידים שלי. אני בכל שיעור שאני עושה, אני מסיים ואומר, השיעורי בית לשיעור הבא, לטעום דברים חדשים, לטעום ולחשוב. וככל שאתה טועם, חושב, מנתח ונפתח לטעמים חדשים, אתה יוצר לעצמך תגמולים חדשים, אתה גם צומח כסועד וכטבח וכקולינריה, אבל אתה גם צומח כבן אדם, בדיוק.
וואו, זה ממש חתיכת לימוד, זה לימודי קואוצ'ינג עם
אוכל. לגמרי.
אז מה יש לנו פה? מה הבאת לי?
אז מה יש לנו פה? הבאתי לך פה שתי טעימות מעניינות. תחינה, את אוהבת?
כן, מאוד. אני יכולה לשתות תחינה.
יפה. אז בואו נתחיל מזה. יש לך פה שתי תחינות.
זה וזה תחינה.
כן, זאת תחינה.
מי שלא רואה אותנו, אז יש גם את הפרק ביוטיוב מצולם, וגם בספוטיפיי מצולם, אז רק שתדעו. אוקיי, תחינה ותחינה.
כן, יש לנו פה שתי תחינות.
תחינה סלק, אני מניחה.
אחת היא בגוון, מה שאנחנו רואים כרגע, שאחת היא בגוון לבן בעיר, והשנייה היא בגוון סגלגל בעיר.
נראית כמו יוגורטות.
ומה שאני אבקש ממך זה לטעום את שתיהן, ולהגיד לי, במה את חושבת ש... מה ההבדלים ביניהם? במה טיבלתי כל אחת מהם?
יאללה. אני הולכת מהלבנה. אני עושה כזה.
על האצבע כמו שצריך. אז ככה מקבלים גם דרך חוש המישוש את הדברים.
תחינה רגילה. פלפל. אני מרגישה את הפלפל. נכון? יש פה פלפל שחור.
אני עוד לא יענה. אני קודם מסכם מה שאת אומרת.
יו, אני מגישה עכשיו בזה, באודישנים של מאסטר
שף. לא, זה לא אתגר הניסוי. אז בואו נסכם, אמרת חינה רגילה.
חינה רגילה.
ואת מגישה מלח ופלפל ו...
אולי קצת לימון, כן.
הנה זאת.
זה עוז עוזר לי פה.
עוז אומר לימון. אוקיי, עכשיו ניתם את חינה השנייה.
מה זה? מתוק לי. אני לא סובלת מתוק, יש איזה דם של יוגורטות עם חינה.
לתחינה הסגלגלת אומרת, יש דם של יוגורטות עם חינה, מתוק לך, ובגלל זה פחות טעים לך.
כן.
אם היית רוצה לנחש מה יש בפנים, מה היית אומרת?
יוגורטות עם טחינה. הייתי אומרת, אולי שמת סלק, טוטים, נכון?
רגע, אני עוד לא עונה, אני רק מקבל את התשובות שלך. אוקיי. אז בואי נספר לך סיפור מעניין.
נו.
לפני כמה שנים יצא להעביר הסרט המיניונים. זוכרת אותו?
אוקיי.
עם דמויות כאלה צהובות. ואיזשהו מותג של ממרח שוקולד ישראלי, לא חשוב שמות, כן, שם, עשה שטאפ עם המיניונים, ופשוט שם דמויות, את הדמויות של המיניונים, על האריזות של הממרח שוקולד שלו.
יש גם עצות כאלה היום.
עצות עם מיניונים?
כן.
אוקיי. אחרי מספר שבועות, בעצם, המרכז שירות לקוחות של אותו יצרן, התחיל לקבל תלונות, בסגנון הבא. מה הקטע שהוספתם טעם בננה לתוך השוקולד, בלי להגיד? אנחנו קונים ממרח שוקולד רגיל, וקיבלנו שוקולד בננה.
אני יודעת לאן זה עולה.
לא יכול להיות הדבר הזה.
אוקיי.
והם אומרים, אנחנו נשבעים, לא שמנו בננה, זה אך ורק ממרח שוקולד אותו אחד, אבל יש את הדמות של המיניונים. ואנשים היו משוכנעים ובטוחים, ומתלוננים שבה... שוקולד שלהם, יש טעם של בננה. עכשיו, את טען פה שתי תחינות זהות לחלוטין. 100% זהות.
יש איזה טעם של טוט.
הדבר היחיד, הדבר היחיד שהוספתי בתחינה השנייה, הוספתי טיפה צבע טבעי כדי לצבוע אותה.
די, אין מצב שזה טעם של יוגורטות.
חילקתי לשתיים. עכשיו, מה הדבר המטורף? שגם עכשיו שאת יודעת את זה, זה לא יעזור לך, את תמשיכי להרגיש את זה.
יו, זה מטורף, זה פשוט מטורף. זה באמת אותו דבר?
זה אותו דבר בדיוק.
יו, תקשיב, יש לי טעם של טוט בפה, של יוגורטות.
אוקיי, בוא נעשה עוד ניסיון.
יאללה,
וואו. הבאתי לך פה ריבה.
רגע, סליחה.
כן, כן.
מי שיודע את זה, לפני שהוא טעם את השנייה.
זה לא עוזר.
אז בבקשה, אתה...
זה לא עוזר, זאת אומרת, גם שאני עכשיו איתם את זה, אני גם יכול להרגיש את זה יותר מתוק, ואני הכנתי את זה ויודע בדיוק מה שמתי.
תתאם, תתאם.
תבין את הדבר.
זו התחינה הרגילה.
אוקיי, שירן, יש פה ריבה. הוא עוד חושב על זה.
מה?
אוקיי.
אוקיי.
זה קצת שונה, אבל לא בהרבה.
אני ממש מרגישה. אוקיי, יש פה ריבה רגילה. זה נראה כמו מה זה.
יש לנו פה ריבה, יש פה ריבה.
תעשייתית.
ומה שאני רוצה שתגידי לי, כשאתה אומר, אני יודע שאת לא מתה על מתוק, קחי תימונת קטנה, ורק תגידי לי דבר אחד, מאיזה פרי עשו את הריבה הזאת? זה הכל.
עכשיו אני אגיד תות. אוקיי, רגע. פטל, זה מרגיש לי כמו תות, פטל, תפוח, אגס נגיד, כזה.
אוקיי, אז
טעים אבל.
תשובה שלך תות פטל? היא לא אוהבת מתוק אבל, כן? אוקיי. אז בוא אני אספר לך. הריבה הזאת זאת ריבת מישמיש, שצבעתי באדום.
נכון.
עכשיו שאני אומר לך מישמיש, אתה אומרת, נכון.
זה מישמיש.
אבל לפני שאמרתי לך, בגלל הצבע האדום הוא חסם אותך מלהרגיש מישמיש. עכשיו, מה אני מנסה להביא מסקנה משני הדברים האלה?
מטורף, איזה מוח מטורף יש לנו.
החוויה הקולינרית היא חוויה מולטיסנסורית. מה זאת אומרת? היא בעצם עוברת דרך כל החושים. אתה יכול לחשוב שאוכל זה רק טעים, או נגיד ארומטי, אבל לא, זה עובר דרך כל החושים. ולמה זה עובר דרך כל החושים? ולכן בעצם כשאת מסתכלת, וגם אני שאני מסתכל על המוצר הוורוד, הוא מרגיש לי יותר מתוק רק בגלל המראה שלו, אז אני גם ארגיש אותו יותר מתוק.
עכשיו, מאוד מתוק.
עכשיו, וכשיש ריבת מישמיש, עד שאני לא אומר לך מישמיש, את לא מסוגלת לטעום אותו בגלל שצבעתי אותו באדום, כאשר אם הייתי מביא לך אותה צהובה, אז היית בוודאות יודעת שזה מישמיש. עכשיו, למה זה? כי בעצם כל הסיפור של אוכל, בסופו של דבר, זה סיפור של קשב. וזה, בגלל זה, הנושא הזה של אוכל, זה נושא שכל כך מרתק אותי. מה שקובע בסוף את החוויה הקולינרית שלנו, זה לא מה יש באוכל, אלא מה הקשב שלנו כשאנחנו תואמים אותו. וזה הסיפור האמיתי. כי בסופו של דבר, זה די דומה לעולם של זיכרונות. כשאתה נזכר באיזה משהו מהילדות, זה לא תיעוד כרונולוגי של הזיכרון שלך, זה למעשה, אתה זוכר איזה שהן תחושות של עצמך בתוך הסיטואציה. גם יכול להיות ששנינו היינו באותו סיטואציה, וכל אחד מאיתנו זוכר משהו אחר, ואף אחד מאיתנו לא טועה. פשוט כל אחד זוכר את עצמו בתוך הדבר הזה.
כל אחד נתן לזה פרשנות שונה.
ואז, בעצם, הקשב, למה אני מתכוון שאני אומר קשב? הרי כשאתה יוצא ממסעדה, אתה יכול להגיד, אני אגיד על הקשב, ואז נסגור מעגל בסוף עם הטעימה. בסדר? זה...
אני איתך, אני ממש מרותקת. לא, ממש תפסת אותי, כי אני בשוק שהטעמים שונים לי, אני בשוק. אני עדיין, כאילו, מטורף.
עכשיו, אתה יוצא ממסעדה, ואתה יכול להגיד, היה לי טעים, זה כאילו רמה א' של מחמאה. אבל אתה יכול גם לצאת ממסעדה ולהגיד, הייתה לי חוויה קולינרית, וזה כאילו רמה אחת, קומה אחת מעל, נכון? קומת הגביע הקדוש, היעד הנחשף, כמעט בכל דבר בחיים, זה המילה חוויה. אנחנו חווים את זה, זאת חוויה. עכשיו, מה זה בעצם חוויה? אגב, אם אנחנו מנסים לחקור אפילו את המילה חוויה, הולכים אחורה לתנך, לתלמוד, לכל הספרות היהודית הקדומה, המילה חוויה לא קיימת. הצליחו להסתדר בלעדיה, זה מילה חדשה. ולמעשה את המילה הזאת, ואגב, זה גם הרבה פעמים יכול להיות הגיוני, שבתקופות שיש חוסר ביטחון תזונתי, הרי אם אתה רעב, אז אתה רק רוצה שהאוכל יסביע אותך, אבל ברגע שאתה כבר, הביטחון התזונתי שלך הוא מובטח, אז פתאום אתה מתחיל לגלות את הקומות הבאות. עכשיו, מה זה חוויה? את המילה חוויה חידש א' ד' גורדון, מאבות הציונות, והוא בעצם כתב מאמר יפה שבו הוא מסביר שהוא חיפש מילה שתגדיר את הרגע, שבו הכל, הרעש, מסביב וואו. נעלם, ואתה ממוקד כולך ברגע הזה, בהווה, נוכח. אז היום אנחנו קוראים לזה מיינדפולנס, או נוכחות מלאה. ולמה חוויה? כי הוא בעצם לקח שתי מילים, חיים והוויה, הווה, וכאן זה חוויה, שבעצם כל החיים שלך הם בהוויה, כל ההוויה שלך היא עכשיו, היא ברגע האחד הזה. עכשיו תחשבי כמה זה היה נחוץ לו המילה הזאת אז, פי 200 מנחוצה היום, כי רמות ההפרעה
בדיוק
שלנו...
בדיוק זה מה שחשבתי, כאילו הם... היום תיקח אנשים שאוכלים עכשיו, אפילו במסעדה, כן? אפילו מסעדת יוקרה, באים אליך, ואולי אליך זה שונה בריש לקיש, כי זה באמת כזה מתבקש להתנתק. אבל כמה אנשים יושבים במסעדה, שהם הזמינו מקום, וחיכו מלא זמן, ואז פשוט הם מקבלים, ותוך כדי מצלמים, ועם האוכל, וזה, מדברים, וזה, והם בכלל כאילו לא רגע בחוויה המטורפת הזאת, של, של היוצר הגאון שעומד שם במטבח. ו...
אבל נכנס להם מייל, ויש להם מטלה שהם יודעים שהם צריכים לעשות מחר, ויש להם צילומים, ויש להם להוציא את הילדים מהצהרון, ויש ויש ויש, וגם המכשיר הקטן הזה על ידינו, הוא כל הזמן גם מזכיר לנו את כל יתר המטלות שלנו, ואז בעצם הקורטיזול הזה, כל פעם שאתה זוכר משהו ממקום אחר, כאילו זה מפריע לנוכחות שלך בהווה לקרות. עכשיו, דבר כזה של חוסר נוכחות בהווה, הוא לאורך זמן הופך להיות דבר מאוד מטריד, כאילו מאוד מפריע לאישיות, זה מגביר בחרמות של לחץ, יכול להגביר בחרמות של חרדה, יכול להגביר בך סטרס, יכול באופן כללי כאילו לנתק אותך ממי שאתה. ולעומת זה, כשאתה מצליח איכשהו להתכנס כולך לרגע הזה, להיות בנוכחות מלאה, זאת בדיוק חוויה, חיים והוויה. עכשיו, למה אני קורא לזה קשב? כי המוח שלנו, איך הוא עובד? הוא עובד כמו תזמורת. עכשיו, תחשבי שיש תזמורת, מי מנגן סולו? כלי אחד. לא יכולים 20 כלים לנגן סולו ותקשיב לכל הסולוים בו זמנית. זה לא יקרה. תמיד יש אחד שמנגן סולו. זה האחד שבו ממוקד הקשב שלך. עכשיו, יש לנו יכולת לקלוט הרבה פריטים. זאת אומרת, תוך כדי שאני מדבר איתך, אני רואה שיש פה גיטרה, ואני רואה שיש פה טלוויזיה, ואני רואה שהטלפון שלי במתן. אני קולט כל מיני דברים מסביב. אבל הקשב הוא ממוקד בדבר אחד. אנחנו הרבה פעמים, כאילו, יש את הביטוי הזה, מולטיטאסקינג. אין דבר כזה. זה קשקוש. אין מולטיטאסקינג, המוח יכול להיות תמיד בטאסק אחד. אבל מה אומרים? לא, נשים הן יודעות להיות מולטיטאסק. זה לא מולטיטאסק, פשוט יודעות יותר טוב מגברים לעבור במהירות מטאסק לטאסק. אבל אתה תמיד באחד, אתה לא יכול להיות בכמה ביחד. הקשב הוא תמיד בדבר אחד, ככה אנחנו מתוכנתים. אז אם אני מגיש לאנשים אוכל, ואני מצליח לגרום להם להיות נוכחים ב-100% באוכל הזה שהגשתי להם, אז יצרתי חוויה. ואז אנשים יגידו, הייתה חוויה. אבל אם הם אכלו את אותו אוכל, עם אותם רכיבים, עם אותם טעמים, ולא הצלחתי למכה את הקשב שלהם, לא יצרתי להם חוויה, ולכן בעצם זה לא משנה, כאילו אתה יכול לאכול את אותו מאכל, ויש בו את אותה כמות של מלח, ואת אותה כמות של פפריקה, ואת אותה כמות של עדשים, ויהיה לו טעם אחר, רק לפי רמת הריכוז שלך באותו רגע. עכשיו, מה השתנה? האוכל לא השתנה. אתה השתנית. איך זה מתחבר לטעימה
לא
שעשינו?
לא בא לי לקטוע אותך, כאילו יש לי מלא שאלות שעוד זו, אבל זה פשוט זה כזה, קודם כל, אני הכי מרגישה את האנרגיה שלך פה, ואיך אתה חי את זה, ואני חושבת על באמת מלא טעימות כאלה שיצא לי לטעום של האוכל שלך, אתה הרבה אוהב לשחק את המשחקים האלה של רגע מה אני רואה, ואז מה אני מקבלת בפה, ובכלל מה זה היה, ואיזה שוק זה.
בדיוק, כי אותן הפרעות שדיברנו עליהן קודם, כמו החריף, כמו הבלבול, כמו הזה, זה יוצר מיקוד של הקשב, כי הרי המוח שלנו הוא חסכוני באנרגיה, הוא צורך כל כך הרבה אנרגיה, שהוא חוסך, כשאין לו צורך, כשמשהו הולך חלק, אז הוא לא משקיע בו את הקשב.
עכשיו טוסט, אז אני אבין שזה טוסט, וזהו, אני לא אתעסק עכשיו בטוסט, אבל אם פתאום אני תגיע אליי מנה, שאני אצטרך כמו אם מתחילה לפענח, וזה, פתאום המוח מתחיל כזה.
כשהייתי ילד, אבא שלי היה אומר, כלל ראשון בעיתונות, כלב נשך אדם זה לא כותרת, אדם נשך כלב זה כותרת. אז כאילו מתי אתה משקיע קשב? כשיש משהו שהוא משתנה לך. אז זה הרעיון של מה שאני מנסה, אני משקיע הרבה מאוד בלבנות החוויה, גם דרך באמת הדברים היותר דיסרפטיביים שגורמים לאנשים רגע להתפקס ולשים לב שדברים הם לא בכך כמו שהם נראים וכאלה. איך זה קשור לטעימה שאנחנו עשינו? בעצם העין שלך או כל חוש אחר שלך, הוא גם רומז לך במה להתמקד. עכשיו, זה שאת טעמת את שתי התחינות והיה לך הבדל בטעם ביניהם, זה לא אומר שאת לא תואמת טובה. למעשה, יש אפילו מקרים שבהם נתנו לתואמים של יין מקצועיים, לטעום יין לבן שצבעו אותו באדום, והם תיארו אותו בתיאורים שמתארים יין אדום, פירות אדומים, טעמים כלואים, מטובלים וכל מיני כאלה.
וזה היה לבן.
שכשהם טעמו את אותו יין במצבו הלבן האמיתי, הם תיארו את הניחוחות שמדברים על יין לבן, הדרים, רעננות, חמיצות, פירוטרופים וכאלה. זה לא אומר שהכל חרטה, זה אומר שזה הרבה יותר מורכב ממה שנראה לנו, כי הצבע הוא ממקד קשב, הוא מלך במה להתמקד. עכשיו, אם הצבע האדום או הסגול הוא ממקד קשב במתיקות, אז כשאת תתאמי את הדבר הזה, עכשיו כנראה יש רמה כזאת או אחרת של מתיקות בתחינה, גם בלבנה. אבל כשאת רואה את האדומה, המוח שלך, דרך הצבע, כבר אומר לך, תתמקדי במתוק. אז את שם...
התחינה הייתה לי טעימה, הברודה לא הייתה לי טעימה.
למה? כי את עסוקה בלהתמקד במתיקות שלו. עכשיו, כנראה שהמתיקות היא במינון מאוד נמוך, והיא מתאזנת לך בתוך דברים אחרים, עד שהוא צבוע באדום, ואז את מחפשת את המתוק, ואז את מרגישה אותו יותר. זאת אומרת, הרמת מתיקות שאת חובה היא לא בהכרח קשורה לכמה סוכר יש בפנים, אלא היא קשורה על מה את מסתכלת. וזה בעצם מחזיר אותנו למיניונים, שבו יש כנראה איזושהי מולקולה של תא, של ארומה, שנמצאת בבננה, שמצאו שהיא באמת נמצאת גם בממרח שוקולד הזה. אבל הריכוז שלה הוא כל כך נמוך, היא קיימת בו באופן טבעי, כן, לא הוסיפו אותה. היא כנראה קיימת בקקאו, או לא יודע, ברכיב אחר שיש שם. אבל המינון שלה הוא כל כך נמוך, שאתה לא מרגיש אותה כטעם של בננה, כשאתה אוכל קצת הממרח שוקולד הזה. אבל ברגע ששמו לך דמויות צהובות של מיניונים על הקופסה,
אפשר המוח שלך חיבר.
אתה ממוקד בלחפש את זה. ואותו דבר ביין, כנראה שכשתואמים את היין בצבע הנכון שלו, מרגישים את הריחות העיקריים שלו, שזה נגיד באותו יין לבן.
כמו שזה מחזיר אותי לפרק עם איילה, שבאמת איך תואמים שמן זית בכוס כחולה, כדי רגע לבלבל את העיניים, נכון?
זה... נכון, כי בשמן זית הצבע הוא לא פרמטר של איכות, אז כאילו זה בטעימה מקצועית. אבל בואי, בחיים האמיתיים, אנחנו אף פעם לא רק תואמים, רק מריחים, רק מסתכלים.
ביחד.
תמיד זה הכל ביחד, אז אתה מקבל דרך העיניים שלך הרבה מאוד אמירות על במה להתמקד, ואז אתה מתמקד, אם הוא צהוב. אני אגיד לך יותר מזה, אם הייתי שם לך פה לימון על השולחן, היית מרגישה את התחינה יותר חמוצה. רק מזה שיש פה לימון על השולחן. זאת אומרת, למה? כי יש בה חמיצות, אבל היית יותר מתמקדת בה. ולכן כל הסיפור באוכל זה סיפור של קשב. ובגלל זה יש לו כל כך הרבה כוח לצמוח ולהתפתח ולגדול ולייצר בתוכנו המון, המון שינויים. וזה מה שמרתק בדבר הזה. אני מביא לפעמים לסטודנטים שלי שתי ריבות זהות, שאחת אני עושה אותה קצת יותר אדומה, צובע אותה, ושואל מי יותר מתוקה, והם תואמים, תמיד הם אומרים שיותר אדומה יותר מתוקה. זה לא מה שמפתיע. מה שמפתיע שגם אני תואם אותה, ואני עשיתי את זה. והיא עדיין גם לי יותר מתוקה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא ברמה המודעת, זה הולך למערכת הלימבית שלנו, זה הולך לאזורים הלא מודעים.
זה בדיוק השאלה, לשם רציתי לקחת אותך, והקדמת אותי בשבריר שנייה. אז רגע, היינו במוח, ואיך הוא ממש, את התוכנה הזאת, ורגע, בוא נלך, נרד למטה כזה, למוח המאיים, כי אתה שף שמבשל, מצד שני יש, מבשל אוכל מאוד מאוד טעים, מצד שני, יש לך המון חיבור עם האדמה, המון חיבור עם האוכל, המון חיבור רגע לכל המערכת הרגשית שלנו יותר.
בדיוק. התפיסה של האוכל בעיניי היא צריכה להיות הוליסטית. זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על כל השרשרת של מה עובר האוכל. אז סתם לדוגמה, כשאנחנו מסתכלים על השרשרת, על האוכל עצמו לדוגמה, אנחנו יודעים שיש כימיה, שזה הכימיה של האוכל, פחממות, שומנים, חלבונים, הרכב תזונתי, תהליכים שקורים, חום, קור, אבל יש את הכימיה של הבן אדם, של המוח, של איך הוא מגיב, של איך הוא... זה גם מדע של אוכל, פשוט אחר, כאילו, אז יש פה גם כימיה, וגם ביולוגיה, והכל מתחבר, וגם פסיכולוגיה, והכל מתחבר יחד. וזה משתקף אצלי, גם כשאתה בא לאכול את האוכל עצמו, אז אני חושב שהתפיסה ההוליסטית היא צריכה להיות... בשתי רמות. הרמה הראשונה היא רמה שהרבה אנשים קוראים לה farm to table, או root to stem, או כל מיני שמות כאלה, nose to tail. זאת אומרת, כאילו כבוד לכל השרשרת של האוכל, מהאדמה, דרך הצמחים, דרך העלים, פרחים, פירות, זאת אומרת, ממש לראות, תראי, אם פעם שף היה מתגאה, שהוא לוקח רק את הלב של הלב של הירק, ומגיש רק את זה, כי אתה הלקוח הכי חשוב, ואת כל מסביב הוא זורק לפח, אז היום זה ההפך, היום הוא מתגאה בזה שהוא מצא שימוש נפרד לשכבה החיצונית, וגם לקליפה הוא ידע לשרוף אותה ולייבש אותה, ולעשות מנאבקה בזה. למה? כי farm to table, כאילו כל הרמות של כאילו להבין איך האוכל הוא לא מתחיל בדלת של המטבח, וגם לא נגמר כשהוא יוצא מהמטבח, אלא הוא בעצם מתחיל מהאדמה וצומח ומגיע אל המטבח, ויוצא מהמטבח, ואז מותיר עוד שובל בבן אדם ובעולם ובכל דבר, ואתה צריך להבין...
ערכיות, קהילתיות, כאילו זה המילים שעולים לי במובן הזה.
בדיוק, וצריך להבין את כל השרשרת. עכשיו, בשבילי זה גם מאוד מתחבר, אם מסתכלים הוליסטית, אז באותה מידה שמסתכלים הוליסטית על השרשרת של החומר גלם, של האוכל עצמו, צריך להסתכל הוליסטית גם על איך זה עובד בתוך האדם. ולכן אחד הנושאים שהכי נחקרים ונלמדים ככה בשנים האחרונות, אנחנו קוראים לזה gut brain axis, זאת אומרת הקשר של מוח ומעיים. ומבחינתי להגיד gut to brain זה בדיוק כמו להגיד farm to table. זה פשוט להסתכל על הכל בחומר הגלם, אבל גם להסתכל על הכל בעצמך. עכשיו gut brain axis זה אומר שבעצם יש קשר נורא עמוק, וזה אני הקשבתי לפרק עם דוקטור עמוץ, אז גם מאוד נהניתי לשמוע אותו מדבר על הדברים האלה, שאותי הם סופר מרתקים, מאוד עמוק בין המוח שלנו לבין המעיים שלנו. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים שקשורים למצב הרוח שלנו, למצב הרגשי שלנו, לצמיחה האישית שלנו, לגוף, למערכת החיסונית, לכל דבר, מתחילים במעיים. כאילו, אנחנו היום קוראים לזה כבר מוח, כאילו נכון. מוח המעיים, ומיוצרים שם ההורמונים.
נכון, היא אמרה, מוח המעיים, ככה קוראים לו.
יפה. אגב, ב-way of speech, אז מה אנחנו אומרים כשאני משהו מאוד, מאוד, אני רוצה לפעול אינטואיטיבי? את אומרים, אני עובד מהבטן.
תחושת בטן.
יש לי תחושת בטן. או אם קרה לך חוויה מאוד מורכבת, אז מה אתה אומר? אני צריך לעכל את זה.
וואו.
זאת אומרת, נכון. כאילו התהליך של העיכול הוא גם תהליך של, הוא הוליסטי, והוא
מפה.
מתחבר למוח. עכשיו, כל הצמיחה האישית שלנו היא מהמוח, והוא מחובר לחיידקי מעיים שלנו, שהם בעצם קובעים כל מי שאנחנו. אגב, משפט ששמעתי בפרק של עמוץ, ומאז אני לא מפסיק לצטט אותו.
וואי, יש שם פרק חזק.
שהאדם, נדמה לי, זה ממש על התחלת הפרק, שהאדם הוא לא יצור, הוא מיקרו-קוסמוס.
נכון.
עכשיו, כל החיים שלי בתור תלמיד ישיבה, אחד השאלות שבפילוסופיה שואלים הכי הרבה, זה אני, מי אני? כי אני אומר, אני חושב, אני רואה, מי זה אני? כן, שאני חושב, משמע אני קיים.
כן.
אז מסתבר שהאני הזה, זה מיקס של המון המון מיקרו-אורגניזמים שמחוברים להמון המון דברים. אז אם אתה יודע גם דרך האוכל להזין אותם, לדבר איתם, לקרוא להם, אז אני צריך עוד סיפור מהישיבה, בכל זאת, אנחנו מחוברים לה, מחוברים לה...
אני אפה לחיבור הזה בין הרוח לחומר, לנפש, למיינד, אני כאילו, תזונה מושכלת, אנחנו פה.
תזונה מושכלת, בדיוק זה, תזונה מושכלת, זה gut to brain, זה בדיוק זה. עכשיו, אני זוכר את עצמי בתור נער לומד בישיבה, וקורא איזושהי אגדה לגבי עקדת יצחק. בתנך כתוב שאלוהים אומר לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. ואז המדרש מנסה להסביר למה המשפט הארוך הזה, והוא אומר ככה, אלוהים אמר לאברהם, קח נא את בנך. אז אברהם אומר לאלוהים, יש לי שני בנים, את מי אתה רוצה שאני אקח? אז אלוהים אומר לו, את יחידך. אז אברהם אומר לו, זה יחיד לאמו, וזה יחיד לאמו. אז אלוהים אומר לו, אשר אהבת. אז אברהם שוב עונה לאלוהים ואומר לו, אני אוהב את שניהם. ואז המדרש אומר שאלוהים אומר לאברהם, אשר אהבת יותר. תיקח את זה שאתה יותר אוהב. ואז אברהם אומר לאלוהים במילים האלה, ריבונו של עולם, האם יש גבול במאיים? ואז אלוהים אומר לו, אוקיי, הבנתי, את יצחק, כאילו מסמן לו. ואני זוכר אותי קורא את זה ואומר, כאילו, מה קשור מאיים? כאילו, אהבה זה בלב, כאילו, למה הוא לא אומר, האם יש גבול בלב?
וואו.
והיום אני פתאום מבין את החוכמה האינטואיטיבית שהייתה בתוך הדברים האלה, של בעצם כל הדברים האלו קורים במעיים שלנו. זאת אומרת שמה שאנחנו אוכלים הוא קשור בקשר אדוק למעיים שלנו, לחיידקים שלנו, למייקרוביים שלנו, וממילא למוח שלנו, שקשור לבריאות הפיזית שלנו, המנטלית, הרוחנית, הצמיחה האישית, ההתפתחותית. זה הכל אחד, כי אתה, זה אתה, זה לא אתה הגוף, אתה הנפש, אתה הרגש, אתה הרגל, אתה היד, זה הכל אתה. והאוכל, מה שאתה אוכל, זה אתה.
או לא שאלות פילוסופיות על הטבעונות והצמחונות, כאילו, אתה יודע, במובן הזה. אבל אני לא, אני לא אקח
אותנו. לא יאתגר אותך שם.
לא, אני לא אקח אותנו לשם, כי אתה יודע, זה גם, זה סוג של פילוסופיה שאפשר לדון עליה שעות. רגע, בוא נמשיך עם החיידקי מעיים ומעיים, ובעיקר, אני הרבה פעמים אומרת שאחד השינויים הכי גדולים שעשיתי בחיים זה לא זה שפתאום הצלחתי לשמור על איזשהו משקל תקין, אלא באמת שהתחלתי להתחבר למה שאני אוכלת ולאהוב את מה שאני אוכלת ולהוקיר את מה שאני אוכלת, שפתאום רגע לגדל את הדבר הזה באדמה, את החצילים ולראות החצילים ולאכול אותה, יש בזה משהו שהוא ממש מרפא. ממש, מרפא, מעודד חשיבה כזה חיובית, מאוד מרגש, להציס, זה, יש בזה משהו שהוא...
בדיוק. למעשה, אני חושב שאפשר אפילו להגיד שמשקל תקין, או בריאות גופנית, זה תוצרי לוואי, זה לא הדבר שאתה עובד, אם אתה עובד בלרזות, אז אחרי זמן מה אתה תפסיק לעבוד, ואז אתה תשמין, נכון?
יש גם, אני יכולה לקחת את זה למקום יותר, זה שגם אנשים שהם בדיאטה אורזים, וכל היום אוכלים מעדני 0% ולחם קל וכאלה דברים, רק כדי להיות רזים, אני חושבת שהם הרבה פחות מאושרים, במקום רגע לאכול אוכל שהוא לא רק גורם לי או תורם לי לירידה במשקל, אלא גם מזין אותי נפשית, מזין אותי מושכל,
בדיוק, אז בעצם המשקל הטוב, או הבריאות הגופנית הטובה, או כל הדברים האלה, זה בעצם תוצר, לא אגיד תוצר לוואי, אבל בעצם סייד אפקט של חיבור, של מודעות, ושל הבנה, ושל חיבוט מחדש של מערכת התגמול, ושל בעצם התחברות עמוקה ואמיתית בינך, לבין המזון שלך, ולבין המקורות של המזון שאותם אתה אוכל. וגם תזונה שהיא באמת תומכת, ומחזקת את המייקרוביום שלך, את החיידקי מעיים שלך. עכשיו, הדברים האלו, מה שיפה, שכמו שהעולם צומח, אז גם העולם הקולינרי צומח, כאילו, ולוקח למקומות האלה. ולא סתם אחת המגמות החשובות ביותר בעולם הקולינריה, בשנים האחרונות, הן לוקחות למקומות האלה. לדוגמה, farm to table, שזה אומר, תכיר מהאדמה מה זה קורה, תבין איך גידלו, תבין מה עשו לירק, מאיפה הוא בא, מה המקור שלו, מי האדם שעומד מאחורה, ואני בארוחות שלי נותן אפילו רשימה של הספקים והיצרנים שהיו בארוחה, זאת אומרת, אתה יוצא מארוחה ואתה יודע מי גידל את הירקות, מי הביא את הביצים, מי הכין את הגבינות, אתה יודע הכל, מי עשה את היין, מי עשה את הדבש, מי עשה את השמן זית, כי החיבור הזה לאוכל שלנו, למקורות שלו, זה החיבור האמיתי, שדרכו אתה גם יכול להגיע למקומות שהם בסופו של דבר משפיעים גם על המשקל ועל הבריאות וכולי, אבל זה לא מתחיל משם, זה כאילו, זה הרבה יותר
מכלול
גדול מזה. ומגמה נוספת, שהיא מגמה מאוד משמעותית בעולם הקולינריה, בשנים האחרונות, בדיוק בגלל זה, זה המגמה שנקראת הצסות. עשיתי חיבור.
כן, אנחנו נעשה על זה אחרי איזה סטורי באינסטגרם.
בדיוק.
אפשר כבר לספר.
יאללה, ספרי.
לספר ש... שבאמת הכל התחיל מזה שהעליתי איזשהו סטורי פשוט ממש שלי מחמיצה.
העלית סטורי מציסה והנודניק הגיב.
לא מחמיצה, מציסה, ויניב כזה כותב לי בהודעות באינסטגרם, לא, תגידי ככה, רגע, תכתבי ככה, תוסיפי ככה, ואז פתאום ראיתי את גל ההודעות המטורף, קיבלתי גל הודעות מטורף, ממש, כאילו. מלא שאלות, מלא הודעות, מלא התעניינות, ואמרתי, טוב, יש פה משהו. וביקשתי ממך לבוא לעשות סדנה, מאלף ותף של הכל כזה, של כל מה שקשור להצסות. א', כי אני באמת חושבת שהעולם הולך לשם, של הרגע סלו פוד, וגם כי זה כל כך בריא. ואמרת לי משפט שאני לא אשכח, אמרת לי משפט, טוב, אמרת לי כזה משפט, ואז פחדת להגיד לי, ואז אמרת לי משפט, זה ממש לברוא חיים, או לברוא, איך אמרת את זה? אמרת לי, זה כל כך יפה, שכאילו נמסתי כזה.
תראי, כמו שאמרנו קודם, שהבן אדם הוא מיקרוקוסמוס, של כל המיקרואורגניזמים שבו, אז בסוף הצנצנת הזאת של המוצסים, היא מיקרוקוסמוס, של מלא מלא יצורים חיים בפנים, ואתה כאילו כמו האלוהים שלה, כאילו, אתה משחק איתה, אתה בורא אותה, אתה יוצר אותה, אתה מנווט אותה לאן שאתה רוצה לנווט. זה בדיוק זה.
זה לברוח חיים, בתוך המטבח, זה...
אני מאמין שבאיזשהו מקום, עוד לפני שאכלת מזה בכלל, כבר אתה מטיב עם המייקרוביום שלך. סליחה. כבר אתה מטיב עם המייקרוביום שלך, רק דרך זה שאתה מתעסק איתם עם המיקרואורגניזמים האלה. אתה כאילו, המיינד שלך בזה.
ואז פניתי אליך, אמרתי לך, אני בוא נעשה סדנת הצסות. אז ומשם הכל נולד, ויש לנו סדנה ב-20 למרץ.
נכון,
אנחנו כל כך מתרגשים.
זה עומד לקרות.
כי אנחנו הולכים להפיץ את הערך והטוב הזה, זה באמת מלא מלא ידע וטוב, ומי ששומע את הפרק מבין כמה ידע וכמה אתה מחובר, וזה היה לי כל כך חשוב, זה לא סתם סדנת הצסות, זה רגע, בדיוק כמו שאמרת, זה המכלול, מאיפה זה מגיע, מי הבן אדם שעומד מאחורי זה, מי הבן אדם שמלמד אותי, לא איזה משהו בפקולטה כזה, זה רגע מהלב, מהמאיים.
בדיוק, אבל גם פרקטיקה. בסוף תדעו גם איך להציס בבית.
נכון.
אבל מה זה בעצם הצסות? באופן כללי, כשאנחנו מדברים על הצסה, אנחנו מדברים על עבודה עם מיקרואורגניזמים. זאת אומרת, זה לא רק לעבוד עם, נגיד לצורך העניין, אם אתה עובד עם סוכר ומלח וקמח ותבלינים, וזה אתה בעיקר עושה כימיה, כשאתה מבשל, כשאתה מקפיץ, כשאתה... אז מוצסים זה משהו אחר כבר, זה ביולוגיה, זה כאילו אתה עובד עם מיקרואורגניזמים, זה הכל עבודה עם יצורים חיים, ובסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על תזונה תומכת...
אני יכולה לדבר, אני רוצה רגע שבזמן שאתה, יש פה מים, יש פה זה, אבל אני יכולה רגע להגיד שאנשים ששומעים מצסות, בדרך כלל חושבים שזה עכשיו כרוב כבוש ומלפפונים מוצסים. זה לא רק, זה עולם. גם פה חשוב לי רגע שנתעכב על זה. זה לא רק עכשיו...
ברור, זה עולם שלם. אנחנו מדברים על קמבוצ'ה, אנחנו מדברים על יוגורטים, אנחנו מדברים על... המון המון דברים, גם משחר ההיסטוריה, הרבה מוצרים שאנחנו אוכלים. לחם לדוגמה המקורי, לחם מחמצת. זו ציסה, כאילו, המחמצת.
אני שמחה שאתה משתהל, כי זה אומר...
לא יודע, זה בא לי כאילו פתאום בגלל.
זה
אולי
גם...
אני צריך לשתוק.
לא, אני תמיד אומרת שזה משהו גם נפשי רגע, מה אני יוצרת פה, מה בא לי להגיד, מה אני לא אומרת, ומכלל, שיעול זה... טוב, אני לא אכניס לך לראש.
בדיוק. בכל מקרה, המיקרואורגניזמים האלה הם דבר שבוודאות טוב לנו לתזונה, כי אם אנחנו רוצים לתמוך במייקרוביום שלנו, אז בעצם אנחנו יכולים דרך מוצסים ודרך עבודה עם מוצסים לקבל המון תמיכה במייקרוביום בעצם בשלוש רמות שונות. הרמה הראשונה נקראת פרוביוטיקה, שזה אומר בעצם החיידקים עצמם, פשוט מכניס לגוף שלי עוד חיידקים. עכשיו גם בניגוד לכל מיני קפסולות, או מוצרים קנויים שכאילו אתה יודע בדיוק איזה חיידקים יש בפנים, שזה אולי גם היתרון של זה, פה זה כאילו ג'ונגל.
וואו.
ואתה אוכל פעם כרוב, פעם סלק, פעם זה, ואתה אוכל אותו גם אחרי שבועיים, אחרי חודש, אחרי שנה, זה כל פעם משהו אחר, של כל מיני מיקרואורגניזמים אחרים. עכשיו, ברגע שאתה מגדיל את המגוון, בעיניי לפחות בוודאות זה עושה טוב, וזה הפרוביוטיקה. אחר כך יש לנו את מה שנקרא פרביוטיקה. זה אומר, המזון שהחיידקים אוהבים כדי לעזור להם להתפתח, שזה בעיקר סוכה. הרבה מאוד סיבים, כאשר סיבים זה בעצם מגיע בעיקר מפירות, ירקות, גנים מלאים וכו', גם כשאתה מציס, אתה בעצם, יש לך שם כנראה הרבה מזון זמין, פרביוטי, שמזין את החיידקי מעיים שלך, והרמה השלישית זה מה שנקרא פוסט-ביוטיקה. פוסט-ביוטיקה אלה בעצם כל תוצרי הציסה שיוצרים החיידקים. עכשיו שוב, בדרך כלל כל דבר שהוא נחקר, הוא בסוף נחקר כדי שמישהו יוכל למכור לך משהו, נכון? אז אומרים, בסוף תהיה קפסולה גם של הפוסט-ביוטיקה, של כל מיני חומצות שומן, קצרות שרשרת וכאלה, אבל כנראה שבצנצנת של מוצף, שיש שם מלא חיידקים לקטיים, וחלק ממוצסים יש גם שמרים וחיידקים אחרים, אז הם גם מייצרים כל מיני תוצרי ציסה, תוצרי הציסה האלה הם גם מצוינים לנו, ואני חושב שאוכל שאתה אוכל כזה הוא אוכל חי, ואתה כמעט יכול רק להכין אותו לבד, כאילו אין כמעט דרך לקנות את זה, כי אוכל שהוא חי וכל הזמן זז ומשתנה ומתפתח, מאוד קשה לשים על המדף בסופר, כאילו יש יוגורט, שזה נגיד אוכל באמת חי, פרוביוטי שאפשר לקנות מהמדף, אבל רוב המוצרים, המוצסים סו קולד שאפשר לקנות, הם כבר עברו איזשהו פיסטור או נכון. איזשהו משהו, שהחיידקים עצמם מתים, עדיין יש בהם את התוצרים האחרים, אבל כשאתה מכין את זה לבד, גם משהו בך, בידיים שלך, בחיידקים שאתה מביא איתך לתוך הדבר הזה.
יש חיבור. יש חיבור. ממש. של בדיוק. עצמך, אל האוכל, מההתחלה עד הסוף. זה המוצר המוגמר. המתנה, הסבלנות, הניסיון.
גם הממד פה של הסבלנות הוא מאוד, הוא, מאוד, הוא מאוד מאוד מגניב. ואני חושב שגם אם אתה אוכל את זה ממישהו אחר, אז יש גם את שלו. כאילו, אתם גם באיזשהו מקום, אם אנחנו מיקרוקוסמוס, אז בסוף אנחנו גם מחליפים בינינו הרבה פעמים חיידקים, וזה גם חלק מהעניין. ואני חושב שהעולם הזה הוא עולם באמת שאין לו גבול, אין לו סוף, הוא מרתק, ואני מוצא את עצמי לא מפסיק להתעסק.
כמה צנצנות יש לך בבית?
זאת שאלה קשה. אם את תשאלי את שרית, אז התשובה שלה תהיה כנראה יותר מדי, כי כבר אין מקום כאילו למעלה, למטה, מתחת, אני כבר לא מוצא איפה.
יש לך מדבקות עם שנים, תאריכים,
הכל. מדבקות, תאריכים, יש תסיסות שהן יחסית קצרות, כמו כל מיני תסיסות לקטיות של ירקות וכאלה. ויש נגיד כמו שעושים גרום לדוגמה, שזה בעצם איך שהיו מכינים פעם משהו שייתן טעם לאוכל, כאילו תסיסה של חלבונים, כדי להתפרק לכל מיני חומצות אמינו חופשיות, אז יכול לקחת גם חצי שנה, גם שנה, גם יותר. כן. שום מוצץ לדוגמה, אני גיליתי שרק אחרי חצי שנה, יש לו את הטעם העמוק, המטורף הזה, שאחר כך אני לוקח אפילו לא את השום עצמו, מהנוזל של התסיסה שלו ושם באוכל, והוא נותן איזה בום מטורף. עכשיו, ברור שכאילו, יש סיבה למה אנחנו אוהבים גם לאכול את הדברים האלה. בסוף, גם זה כאילו, ברגע שמתחילים להתחבר, אז פתאום בא לך את הדברים שהם טובים לך.
קרוב, נגיד, כבוש, אני יכולה על זה.
בדיוק. אני חושב שזה בסוף העניין. אני חושב שהגענו פה לזה ש... אם אתה רק נלחם בעצמך כדי לא לאכול את השטויות שאתה נורא נורא רוצה, סוף כל מלחמה כזאת היא בסוף נגמרת, כמה אפשר להחזיק? כאילו בסוף זה משתחרר. אבל אם אתה באמת יוצר ומתחבר ולומד וצומח וגדל תוך כדי התהליך, אז בסוף בא לך את הדברים שטובים לך, ואז זה כבר לא...
ממש ממש נכון.
זה כבר לא משימה.
לא.
זה כבר לא אתגר, זה כבר לא התמודדות, זה כבר לא כשאני...
זה בחירה. זה ממש בחירה, כאילו פתאום אני בוחרת לאכול את זה, אני רוצה את זה, אני משתוקקת לזה, זה ממש ככה. תמיד שואלים אותי, איך את קומבית כל כך הרבה ירקות? אני מתה על זה, ובעבר לא הייתי כאילו.
אני מוכן לוותר על כל דבר כמעט בתזונה שלי חוץ מירקות. אין דבר שאני יותר אוהב מירקות. אגב, משהו שמאוד מחובר גם למנטליות שלנו, המקומית, האהבה הזאת היא לירקות. עכשיו, אני גם מאוד מאמין באמת בקטע של אוכל מקומי, תרבויות קולינריות שנוצרות במקומות שונים בעולם, הן בדרך כלל נוצרות כדי, הן מתאימות לאותו אזור. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים, הנה, ביפן אוכלים ככה וככה, והם בריאים וזה, אז בואו נאכל גם אנחנו את זה. לאו דווקא, זאת אומרת, ביפן נוצר משהו שמתאים ליפן, ויכול להיות שפה נוצר משהו שמתאים לפה. זאת אומרת, כדאי לחקור גם מה קורה באזור שלנו, ולהבין מה התזונה המתאימה לנו בתור מי שחיים פה. אני לא נגד להביא
כן.
רעיונות ממקומות אחרים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם מדברים על מגמות בעולם האמזון, אז אחרי שדיברנו על הפארם טו טייבל ועל ההצסות, עוד מגמה מאוד מאוד חשובה, זה המטבח המקומי והעונתי. זאת אומרת, להתחבר ל... עכשיו, מה זה מקומי ועונתי? בסופו של דבר, כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, כל דבר קורה בזמן ובמרחב.
אני חייבת לקטוע אותך, כי עומד לי על זה שהעליתי את המלפפונים שלי המוצסים, אז כתבת לי הודעה. אני לא אשכח את זה, כתבת לי הודעה. אני לא מציס מלפפונים, אנחנו לא בעונה. אני לא...
מלפפונים מציסים באוגוסט.
בבקשה.
עכשיו, הייתי בספטמבר באיזה מסעדה, והשף אמר לי, תשמע, אתה חייב לטעום את המנה של הכרוב, היא ממש טובה. אמרתי, אני לא אוכל כרוב בספטמבר. תביא לי כרוב כשאני אבוא אליך בפברואר, או בדצמבר, או בינואר.
זה גם חלק מהניתוק, כי אנשים לא יודעים שאין מלפפונים כל השנה, זה הנדסה הגנטית, זה לא באמת עכשיו כאילו מלפפונים ברנלן.
יפה, וגם פה מה שטוב לנו גם טוב לעולם, כי בסוף כדי לגדל כרוב מחוץ לעונה, מה צריך? יותר דשן, יותר איסוס, יותר מים, יותר יותר, הזמן הנכון שלו לצמוח, זה הזמן שקל ונכון לו לגדול.
אתה חייב להביא רשימה של כל הירקות מתי.
זה קשה לדעת באמת, אנשים לא מספיק מחוברים לזה, כי יש הכל כל הזמן. אבל כמו שזה טוב לעולם, זה גם טוב לנו. למה זה טוב לנו? כי שוב, כל מה שאנחנו עושים קורה בזמן וקורה במרחב. הרעיון הזה קורה בלוקיישן הזה, ובזמן שאנחנו נמצאים פה. אם אני אלך למקום אחר או לזמן אחר, אז הוא לא יהיה. זאת אומרת, אין שום דבר שהוא יוצא מהגבולות של הזמן והמרחב. עכשיו, מה ההשתקפות של זה באוכל? עונתיות זה השתקפות של ממד הזמן, ומקומיות זה השתקפות של ממד המרחב. אז ברגע שאתה עושה אוכל שהוא מקומי ושהוא עונתי, אז הוא נותן לך את החיבור בדיוק לממדים האלה שאתה חי בהם. הוא אוכל שיותר מחובר לממדים של החיים שלנו, ואז הוא יותר מתאים. ולכן זה טוב לבן אדם, זה טוב לעולם. עכשיו, אני בדיוק חושב על זה שמבחינתי שמדברים על להרחיב עונות של פירות וירקות, אני אומר, לא בא לי שיהיה לי תותים באוגוסט. אם עכשיו יהיה לי תותים גם בחורף וגם בקיץ, אז כבר לא יודע אם יבוא לי תות.
כמו אבוקדו.
אם יבוא לי תותים בכלל. נכון. כאילו כל העניין זה שיש לך.
שאתה משתוקק למשהו.
ואז אתה מתגעגע, ואז אתה שוב מתחבר אליו, ואז אתה שוב מתגעגע.
אנשים לא יודעים את זה.
כשיש הכל כל הזמן, אין כלום.
תקשיב, יניב, אתה לא תאמין, אבל נגמר לנו הזמן. נגמר לנו הזמן, אבל אני רוצה שתדבר ממש בככה, תקפסל בכמה דקות קצת על הקורס שלך, כי הוא חתיכת קורס, שהוא מוצא לקהל הרחב, לא רק לכאלה שבאים מעולם הקולינריה, אז אם תוכל, נכון?
נכון מאוד. זה לא קורס בישול, זאת אומרת, אני לא מלמד בו מתכונים, אלא אני מלמד בו בדיוק את הדבר הזה, של קצת להבין את הסנסוריקה והאורגנולפטיקה של האוכל. זאת אומרת, גם על איך זה עובד באמת החיבורים האלה של, של חוויה קולינרית, ואיך יוצרים אותה, ואיך היא מתחברת למוח ולמה שאנחנו עושים. הנתיבים הספציפיים של כל אחד מהחושים, התמה היא התמה של החושים, אז הנתיבים הספציפיים של כל אחד מהחושים, ואיך הוא משפיע עלינו, הצליל, המראה, המרקם, הריח, הטעם, ומתוך זה גם איך יוצרים חיבורים בין טעמים שונים, איך מגלים טעמים חדשים, איך יוצרים חיבורים חדשים, איך מטבלים.
בלי להגיד גם חיבורים לעצמנו, זה אחלה קורס להתחבר רגע אלינו, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו מזהים, ממש לפתח את כל החושים.
בדיוק, זה בעיקר אלינו. בסוף, אני חושב שכמעט כל טבח יסכים איתי על המשפט הזה, אהבה לאוכל היא קודם כל אהבה לאנשים.
וואו.
מה אתה אוהב? אתה לא מבשל את זה לעצמך, אתה אוהב את זה שזה פוגש אנשים ויוצר תקשורת ויוצר חיבורים ויוצר איזשהו משהו חדש בקשר בין אנשים. זה, זה בדיוק זה. אוכל זה יחסים.
יניב, תודה רבה רבה רבה.
וואי, זה כיף היה לי. כבר נגמר.
אפשר לקבוע עוד אחד. תודה רבה.
תודה רבה שהזמנת אותי.
תודה. ממש. ואני אפגש ב-20 למרץ.
בהחלט.
תודה. על מנת שעוד אנשים יוכלו לחיות את חייהם בבריאות מיטבית, חשוב לי לבקש מכם להפיץ את התכנים הכל כך חשובים האלו הלאה. על ידי שיתוף, עסקור ברשתות החברתיות ובכל דרך שמרגישה לכם נעים. חשוב לי שעוד אנשים יחשפו לתכנים האלו ויוכלו להטמיע שינוי בריאותי גם בחיים שלהם.